אנחנו למדנו בקטעים הקודמים שיש בחינה שנקראת מצרים. אמרנו מצרים זה הגרון, שזה המיצר בין המוח לבין הלב. ומה שדיברנו אתמול, שבעצם הפתרון גם נמצא בגרון. למה הפתרון נמצא בגרון? כי מהגרון יוצא קול. וכשאדם מוציא קול של תורה, אז כמו שהוא אמר גם במאמר הקודם המקורי, שהכוח של כל התורה זה לגלות את העניינים של הלב שהם התגלו, המידות התגלו, התורה יש לה כוח, ולכן לתורה קוראים מקרא, כמו שיש את הלשון שביא במאמר הקודם, כל הקורא בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא כנגדו. זאת אומרת, שאדם שקורא בתורה, אז הוא ממשיך ומחבר שהעניינים יאירו בו. אז עכשיו הוא מעריך בזה קצת יותר. והנה נתבאר לאל שהמוציאן מן ההלם, שהוא בחינת עיבור לידי גילוי שהיא הלידה, דהיינו בכוח מה יוצאים המידות מהלמם להתגלות שלהם, הוא גם כן הגרון. זה גם כן כוח שיש בגרון, והיינו על ידי הקול שבו. בגרון יש קול, והקול יש לו את ה... את היכולת לבטא על ידי קריאה בתורה לגלות את הלב. וזהו מה שנתבאר לעיל, זה מה שכתוב הכל כל יעקב. הכל כל יעקב, יעקב זה הולך על תורה, כמו שדיברנו כבר כמה פעמים פה במאמרים, והכל של התורה פועל את העניין. דהיינו, כמו שיש את הלשון, קורא בתורה. לא אומרים לומד, אומרים קורא. בתורה שבעל פה אומרים לומד. תורה שבכתב, אדם שקורא בספר תורה, אתה אומר מי הבעל הקורא, מי קורא בתורה. קוראים לזה קורא. למה? שעל ידי הקריאה בתורה שבכתב שנקרא מקרא, זה הרי הלשון, מקרא, מוציאן מן ההלם לגילוי, שיהיה בחינת לידה. שלכך נקרא מקרא. לכן קוראים לזה מקרא, לכן אומרים קורא בתורה, שהוא על שם הקריאה, כמו שאחד קורא לשני. אתה אומר, אני קורא לו, ואז אם הוא ישמע שאני קורא לו, הוא יבוא. כשאתה קורא בתורה, אתה מגלה את הלב, את הרגש, שיצא מההלם לגילוי. שקורא בכל להוציאן מן ההלם, שהוא בחינת עיבור לידי גילוי שיהיה לידה כנות. ודווקא על ידי מקרא שהוא תורה שבכתב. זה הכוח המיוחד שיש דווקא בתורה שבכתב, שהוא נקרא מקרא. בתורה שבכתב יש כוח מיוחד באותיות, במילים. כמו שהוא הסביר במאמר המקורי, וכאן הוא מעריך בזה גם, נגיד קודם כל בעל פה את הכיוון, ואז נקרא את האותיות בפנים. בתורה שבעל פה עיקר הדגש זה על ההבנה של התוכן. אתה לומד גמרא, אתה לומד משנה, אתה לומד את הפלפולים, השאלה אם הבנת את התוכן. אם אתה קראת מילים, קראת דף גמרא, אמרת את כל המילים, ולא הבנת מילה אחת מה שאמרת שם, זה לא נקרא שלמדת. כי בתורה שבעל פה, העיקר זה הלמידה וההבנה. לומדת בתורה שבכתב, אדם שעולה לתורה, מברך את ברכות התורה, אומר את המילים ביחד עם בעל הקורא, ויכול להיות שהוא לא מבין מילה אחת מה שהוא אומר. אף על פי כן, הברכה היא לא ברכה לבטלה. למה? כי בתורה שבכתב, הדגש הוא לא חייב להיות ההבנה, אלא מה הדגש פה? קדושת האותיות. קדושת האותיות יש להם קדושה. לכן גם בתורה שבכתב, האותיות מדודות. יש בספר תורה מספר מדוד של אותיות. אתה לא יכול להוסיף על האותיות, ולא יכול להוריד מהאותיות. הכל מדויק, זה בתורה שבכתב. הכל בדיוק, זה המעלה של האותיות, תורה שבכתב יש לה את הכוח הזה, לכן הוא נקרא מקרא. עכשיו נקרא את הלשון בפנים. ודווקא על ידי מקרא שהוא תורה שבכתב, להיות, כי ההפרש בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מה ההבדל ביניהם? שתורה שבכתב הוא בחינת מוכין דה אבא, ותורה שבעל פה הוא בחינת מוכין דה אימא. אבא זה חוכמה, ואימא זה בינה. אז בתורה שבעל פה, עיקר זה ההבנה, אימא, לכן שם הדגש יותר על התוכן. תורה שבכתב זה חוכמה, חוכמה זה נקודת העניין, נקודת העניין נרמזת, כמו בחוכמה, זה רק נקודה, זה מרמז על כל המרחב, עדיין אין לי את המרחב, יש לי רק את הנקודה, ככה בתורה שבכתב יש לי את האותיות, אל תחפש את ההבנה, יש לך את האותיות, כמו שהוא אומר אחר כך בהגעה, בהמשך, שיש הרבה מילים בתורה שבכתב, שאתה לא מבין למה בכלל כתובים המילים האלה, בכל מיני פרטים וסיפורים, ומילה זו כן כתובה, מילה זו כתובה, כל מיני תיאורים שנראים לך מיותרים אולי, כי כל פרט בתורה שבכתב זה הכל רמזים, ורמזי רמזים שנמצאים באותיות ובקדושת האותיות. ולכן, בתורה שבכתב הקפידה על האותיות דווקא, תורה שבכתב הדגש הוא על האותיות שהם מנויים וספורים. יש בדיוק מספר אותיות בתורה שבכתב, הכל באופן מדויק, ושיהיו עשויים כדינם. גם מאוד חשוב בספר תורה או בתפילין, שהאותיות יהיו כתובים כהלכתם. צריך לכתוב כל אות, יש לה כלל, איך היא צריכה להיכתב. והיינו, שהאותיות שבתורה שבכתב הם רק רמזים על החוכמה. זה רק כל רמזים האותיות בתורה שבכתב. שאף על פי שמבין ומשיג בה בתבונתו יותר ממה שכתוב להדיה, אדם אומר, קראתי פה פסוק, אני מבין פה בפסוק הזה עוד כמה משמעויות, אולי אני אוסיף בתורה עוד כמה מילים, שהם יהיו יותר מובנים, אומרים לא, אל תוסיף שום דבר, יכול להיות שאתה מבין יותר ממה שכתוב, אתה מבין בין השורות מה שנקרא, אבל אתה נצמד בתורה שבכתב לאותיות שכתובים, אינו רשאי להוסיף אותיות לפי השגתו בה יותר. והטעם הוא, מה הדגש כל כך וההקצנה הזו בתורה שבכתב על קדושת האותיות בדווקא, מפני שתורה שבכתב הוא מבחינת מוכין דאבא, תורה שבכתב זה אבא, זה חוכמה, שהוא בחינת חוכמה, ולחכימה, איך הלשון? די לחכימה ברמיזה. אז החכם ברמז, יש לך את הרמזים, אתה מתחיל לפרט הרבה, סימן שהוא לא חכם, אז אתה צריך להגיד לו ולהגיד לו עד הסוף. אם הוא חכם, אז הרמז מספיק לו. אז גם התורה שבכתב זה חוכמה, ולכן האותיות שמה זה הכל רמזים בלבד. שצירופי האותיות שלה הם רומזים, על איכות המשכת החוכמה. כל אות מרמזת על משהו, וצורת כתיבתה של האות, פשוט טכנית, איך האות כתובה, כל פרט בצורת הכתיבה של האות מרמזת על משמעויות אלוקיות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו הוא יביא כאן כמה דוגמאות בודדים, יביא א' וב' וג' וו', כמה אותיות בודדים שהוא יגיד על כל אות, ממש בתמציתיות, כמה מושגים, בלי הרחבה מאוד גדולה, רק כדי לראות שכל אות, צורת כתיבתה, היא מאוד מאוד משמעותית. הרמזים נמצאים בה בכל פרט. כמו למשל, א', איך כותבים א', א' הוא י' בראשו, החלק העליון של א', זה י', וי' בסופו, החלק התחתון זה גם י', וקו באמצעיתו. ככה כותבים א'. והיינו, מה מרמז? הצורה הזו יוד, יוד וקו באמצע, בחינת רמז על חוכמה אילאה וחוכמת התא. זה בא לרמז על שני בחינות בחוכמה. יוד כידוע זה חוכמה. יש חוכמה אילאה וחוכמת התא. מלכות נקרא חוכמת התא, וחוכמה עצמה נקרא חוכמה אילאה. אז היודים מרמזים על שני בחינות חוכמה, שהם, זה גם כן יוד דאוויה ויוד דאדני. בהוויה היוד זה האות הראשונה, בעדני היוד זה האות האחרונה, אז זה היוד העליונה של האלף, זה היוד של הוויה, והיוד התחתונה של האלף זה היוד של עדני. אבל זה לא תמיד, כי בתפילין למשל כתוב שכשכותבים אלף, אז העליון זה יוד, אבל התחתון למטה זה דלת. מה השתנה? מי שלא יודע את הפרטים נראה לו הכל אותו דבר, אבל אם תשים לב שבתפילין היוד התחתונה זה לא יוד, זה דלת. ולפעמים היוד שלמטה עושים במקומה דלת. למה? כי שם זה בא לרמז על משהו אחר. להיות כי המלכות שהיא חוכמת התאה נקרא דל. אז כיוון שזה נקרא דל, אז שם דלת. למה בתפילין כך? ספר תורה כך? הכל זה רמזים. על דרגות ובחינות שצריכים להתבטא דרך צורת האות. והקו ההולך באלכסון, כדמות וו, ובחינת תפארת, המחבר חוכמה ומלכות. אז הנה הבאנו פה כמה קודים שמרומזים בצורת הכתיבה של האות א', ואתה רואה איך כל פרט מדויק. וכן ב', צורת כתיבת האות ב', גם היא יש לה את הרמזים שלה. איך כותבים ב', הוא ג' קווים, יש מעלה ומטה, גג עליון ומטה זה הקו התחתון, וקו הימין, קו אחד בצד ימין, והוא גם כן רומז על איכות ההמשכה. הוא לא מביא כאן מה זה רומז, רק רוצה להראות לנו שתדע לך באותיות, כל פרט הוא מדויק. וכן ג' למשל, הוא קו אחד, שהוא וו, אבל למטה בקו יש י' קטנה, עם נקודה שהוא י' תחתיו. וזה מורה, מה זה היוד הזו הקטנה שנמצאת בסוף הוו הזו, וזה מורה על בחינת היסוד, ולכן נקרא ג', ג' זה מלשון גומל, גומל זה מלשון משפיע על התחתון, שהוא גומל דלים, הוא גומל הדל, לכן היוד נמצאת למטה. פירוש שגומל חסד ושפע למלכות, הנקרא דל, הרי אמרנו קודם שהדלד מרמז על מלכות, והגומל זה העשיר שנותן לדל, לכן הגמרא אומרת שהרמז באותיות ג' ד', ג' ד' זה אותיות, זה ראשי תיבות, גומל דלים. אז לכן רואים בצורת כתיבתם שבג' יש י' למטה, שזה מראה שהנה הוא רץ להשפיע לבא אחריו, ובדל יש י' מהגב שלו, שהוא מקבל מקודמו, ויש כאן את התקשורת ביניהם, רואים עד כמה הפרטים כאן, מאוד מאוד מדויקים. פירוש שגומל חסד ושפע למלכות הנקרא דל, כמו שכתוב אשרי משכיל אל דל. עוד דוגמה של אות הוא מביא, ועניין אבב יוד, מה קורה בבב? וב זה יוד עם וב, מתחילים את זה בצורת יוד וזה עובר לקו תחתון של וב, אז זה אומר במידה מסוימת הוב והגימל דומים, כי בגימל יש לי וב ובתוך בסופו יוד, ובוו יש לי יוד ובסופו וו. אז זה לכאורה אותם אותיות רק בסדר הפוך. למה? כי כל אחד מסמל על משהו אחר. ועניין הוו יוד, הרי זה דוגמת אות וו, אלא שתמונת אות וו הוא יוד וו. בוו, אז זה מתחיל ביוד ואז זה נמשך לוו. להורות על פנימיות הטיפה, דהי יוד בראשית השפע, ונמשכת בשפע הוו אחר כך כידוע. מה שאין כן גימל, הוא בהיפוך. הוו למעלה, והיוד למטה. להורות על סיום השפע במלכות, אחרי יימשך האור והשפע מן המשפיע. לא הרחנו בכל אות ואות לפרט ולהסביר את כל הנקודות, כי כאן לא המקום שרוצה כרגע לדבר על משמעויות האותיות, כל זה הוא רק הביא כדוגמה שכל פרט בתורה שבכתב מאוד מדויק באותיות, וכל אות ואות מאוד מדויקת בצורת כתיבתה, וכל פרט באות מרמז על איזושהי דרגה, ספירה או משמעות. וכן, כל האותיות והתגים שלהם, אנחנו הבאנו רק דוגמה של כמה אותיות בודדות, כל האותיות באלף בית, כל האותיות שנמצאים בספר תורה, עם מספר התגים, שיש על האות, זה הכתרים האלה שהסופר עושה על האותיות, הכל רמזים על איכות ההמשכה. כל אחד זה רמז על איזושהי המשכה אלוקית. לכן בתורה שבכתב הדגש הוא לא על התוכן, על ההיגיון, על השכל, אלא על מה הדגש? על האותיות. לכן זה נקרא קורא בתורה. והחוכמה שבהמשכה תורות אילו, איזה חוכמה נמשכת באורות שבאים לידי ביטוי באותיות שבתורה, זוהי חוכמה שבתורה שבכתב, ואין התגלותה בתורה שבכתב. כשאתה קורא, מסתכל בספר תורה, אתה קורא את המילים, אתה לא מבין את כל הסודות האלה. אתה רק רואה אוסף של אותיות. והעולה לתורה יכול להיות שלא מבין אפילו מה כתוב באותיות, הוא רק רואה אותיות, אותיות, והוא רק אומר את המילים. למה? כי זה הכל רמזים, זה חוכמה, שיש בה רמזים, רק על דרך רמז, ולא בא בגילוי ההשגה וההבנה ממש באותיות תורה שבכתב. זה הכל רמז. למטה מתחת להגעה בשורה האחרונה של העמוד, ולכן אין רשאי להוסיף אף עוד אחת לפי תבונתו והשגתו יותר. אדם אומר, אני מבין, נראה לי שהמילה הזו כדאי להוסיף בה עוד איזה עוד עוד אחת שהכל יהיה, אל תוסיף שום דבר ושום פרט, שום דבר. למה? מאחר שאין החוכמה באה לידי גילוי ממש באותיות. זה לא פירוש הוא שהאותיות מבטאים את הרעיון כי אתה מבין מה כתוב. לא, כל אות, כל פסיק זה רק רמז למשהו. אם אתה ברמז תוסיף משהו שאתה לא יודע משמעותו, אתה סתם קלקלת בקשקוש הנוסף שעשית, זה לא קשור לעניין. זה הכל רמזים של דברים מאוד מאוד נעלים. אין שייך, מאחר שאין החוכמה באה לידי גילוי ממש באותיות, אם כן, אין שייך להוסיף אותיות מחמת ריבוי ההשגה. אתה מבין יותר מה תוסיף עוד אותיות? ויפסול על ידי זה את התורה, להפך, תוסיף עוד מילה, עוד דעות, הספר התורה יהיה פסול שהוספת פה משהו, לא הוספת כלום, סתם גלקלת. על כל פנים, מה אנחנו רואים מזה? שהרמז צריך להיות דווקא כמו שהיא בתורה שבכתב שקיבל משה מפי הגבורה. שרבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו בתורה שבכתב, בדיוק איך זה ייכתב, איזה אותיות, וזה חוכמה שהילאה, שיהודי מוציא בקולו את האותיות של התורה, הקול, קול יעקב, יש כוח מיוחד לקול, שהוא קורא ומגלה את האורות האלוקיים, שלא ייתקעו במצרים, בגרון, ואז חלילה פרעה יוכל להתאפס על זה, אלא עצם הדבר שהוא קורא, הוא מוציא את זה החוצה, זה הכוח המיוחד שהוא קורא לקדוש ברוך הוא, ברמזים, אני קורא לו באותיות שאני אומר, ואז זה פועל לגלות בנפש, בלב, את הרגשות, את אהבת השם ויראת השם כראוי, זה הנקודה הזו פה, ובעזרת השם אנחנו נמשיך הלאה בשיעור הבא את העניין בעזרת השם.
מה זה שבתורה שבתורה?